ערב טוב, שלום לכולם, ברוכים הבאים. נעסוק היום בעזרת השם בדיבר הראשון, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, איך הרמב״ם תפס אותו ואיך ריהל תפס אותו, ושני כתובים המכחישים זה את זה. יבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם, גם רבי אברהם אבן עזרא איך הבין את זה. אנחנו היינו אמורים להכין מעמוד כפזן ועד למדבס, יפה, אלון זוכר בעל פה, תלמיד מצטיין. בכל אופן, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, זה דיבר בעייתי, בגלל שהוא לא נאמר בלשון ציווי מובהקת. הדיבר השני, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, זה ציווי. לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא, זה ציווי. זכור את יום השבת, כבד את אביך, לא תרצח, לא תגנוב, לא תנאף, הכל זה ציווי. אנוכי השם אלוהיך, זה נראה יותר מקור אינפורמטיבי, נעים מאוד. אני השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, לא כתוב שם דע שאני השם אלוהיך, זכור, האמן, אין שום מילת ציווי בפסוק הזה. ובאמת רבי חסדאי קרסקס, או קרסקס, שהיה אחד מגדולי התורה בספרד, חי כמה דורות אחרי הרמב״ם, הוא באמת טען שאנוכי השם אלוהיך זה לא ציווי, אלא זו התגלות. והוא טען שתי טענות, א', שבאמת הלשון היא לא מביעה שום ציווי, לא כתוב דע או האמן, אלא התגלות, אינפורמציה, זה אני. ושנית הוא גם אומר, מבחינה לוגית אי אפשר לצוות על אמונה, כי אם האדם מאמין במציאות השם, השם לא צריך לצוות אותו להאמין בו. ואם האדם לא מאמין במציאות השם, אז איך אפשר לצוות? כלומר, האמונה היא בסיס לציווי. אמונה זה מצב נפשי מסוים, זה נקיטת עמדה, דעה מסוימת. אז מי שמאמין במציאות השם, הקדוש ברוך הוא יכול להתחיל לצוות אותו עכשיו על דברים אחרים. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, כבד את אביך ואת אמך, אחרי שהוא מאמין בהשם, אבל לצוות על דבר שאדם לא מאמין בו, זה לא ניתן. זו כבר התשובה, אתה כבר עונה את תשובתו של הרמב״ם. כן, אז מה? כן, ודאי, ודאי שזה גילוי, גם לרבי חסדאי זה גילוי, אבל זה לא מצווה. השאלה האם היא מצווה מתרייג מצוות, זו השאלה. ברור שהקדוש ברוך הוא נגלה ואמר אנוכי, אבל השאלה אם זו המצווה הראשונה מתרייג מצוות, כמו שהרמב״ם בספר המצוות מונה אותה כמצווה הראשונה, או שזה מין התגלות שהיא קודמת לציווי. על בסיס ההתגלות, כן, על בסיס העובדה שהקדוש ברוך הוא נגלה לנו, הוא התחיל לצוות אותנו, אבל לא שייך לצוות על אמונה. אמונה זה דבר שנפגשים איתו, שהקדוש ברוך הוא מתגלה וכו'. אז שמה? ואמין בהשם ויחשביה לו צדקה. כן, זה לא אומר שהוא הצטווה על כך, אלא הוא האמין מיוזמתו. כן, הוא האמין מיוזמתו, ואם כי ואמין בהשם שם זה במשמעות של הוא האמין בהבטחת השם לזרע. זה לא אמונה כללית בקדוש ברוך הוא. יש שם גם מחלוקת מה זה ויחשביה לא צדקה. האם אברהם חשב את הבטחת הזרע כצדקה לקדוש ברוך הוא, או שהשם אמר זה שאברהם מאמין בי למרות שהמציאות היא לא מראה שהוא עומד להיפקד וכו', זו צדקה. נכון, נכון, לא, זה לכולי אלמה, זה כאילו בפשט, הפשט מסייעו במידה רבה. עוד מעט נראה על מה הרמב״ם נשען, על מה שאר מוני המצוות, לא רק הרמב״ם, גם ריהל רואה בזה ציווי, וזה אין מחלוקת ביניהם. עכשיו, אז באמת, איך אפשר לצוות על אמונה? או שהיא קיימת ואז לא צריך לצוות, או שהיא לא קיימת ואז הציווי לא יועיל. אז ענה כאן דן את הדברים שהרב שילת כבר כתב, שהרמב״ם יאמר שבאמת המצווה היא לא על אמונה בסיסית. המצווה היא להעמיק את האמונה. האמונה קיימת מכוח ההתגלות, מכוח המפגש, ואנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, זה כל החיים אדם מצווה, וזה דבר שהוא תמיד אף פעם אי אפשר לעצור בו. כל החיים כולנו מצווים להעמיק את ההכרה, את הידיעה, את ההבנה, להוכיח את הדברים. וידעת היום והשבותה אל לבביך, זוהי בעצם מצוות האמונה. לא האמונה הגולמית, הראשונית, האינטואיטיבית, אלא ליישב אותה היטב היטב על הלב.
זה לא בטוח מקובל על ידי כל הדברים האחרים, על ידי המצוות ועל ידי תורה, כל הדבר, או מצוות, ככל שאתה מעמיק ולומד אותה, ולא עובד תורה, ואתה מצוות, ומעמיק בזה, אני לא מגיע.
טוב. מהי הדרך לאמונה? בזה נעסוק היום. אז על כל פנים, הרמב״ם פותח את משנה תורה, אני קורא בתחתית עמוד כפסאין, יסוד היסודות ועמוד החוכמות, כן, יוד והה ווה, לדע שיש מצוי ראשון, ראשון הכוונה לא שהוא בא חמש דקות לפנינו, אלא שהוא קדמון, הוא לא בזמן, הוא בורא את הזמן, הוא נצחי, הוא בורא את הזמן והוא לא בזמן. בכוונה דילגתי על המילה שם שהיא תרגום, הרמב״ם חשב בערבית גם כשהוא כתב בעברית פי שם, פי שם שיש שם, זה מבלבל, חושבים שם ולא כאן, בשמיים וכו', שיש במציאות, שיש מצוי ראשון והוא ממציא כל הנמצא, דהיינו הוא הקדום היחיד והוא בורא את כל הנמצאים, גם רוחניים, לא רק גשמיים, וכל הנמצאים מן שמיים וארץ ומה ביניהם לא נמצאו אלא מאמיתת המצאו, דהיינו מכוח מציאותו נמצאו כל שאר הנבראים, הוא בורא וכל שאר המצויים הם נבראים, והמצוי הזה הוא אלוה העולם, אדון כל הארץ, והוא המנהיג הגלגל בכוח שאין לו קץ ותכלית, בכוח שאין לו סוף, שאין לו הישג. גלגל זה מושג אסטרונומי ימי ביניימי אריסטוטלי, אבל היום אנחנו לא תופסים כך, אבל בכל אופן גלגל זה, אפשר להסביר את היום הדינמיות של היצירה, של הבריאה, זה מחזור החיים, כל הפעילות שיש בעולם החומר וכו', הכל הכל, מי מניע את זה, מי סיבת היותו וקיומו, לא רק היותו, זה המצוי הראשון. בסדר, ודאי, בסדר. אז הבריאה היא...
זה מתואר כאילו זה כל הזמן בעצם שהפעלה.
נכון. בוודאי, בוודאי. רק מה שהמדע קורא טבע, שהוא העליל את הטבע, אנחנו קוראים הקדוש ברוך הוא. הבריאה היא חד פעמית, ומאז מי שמנהל את העולם, זה לא חייב להיות שהוא מנהל את זה, שהוא עובד מאוד קשה, אלא מי שמתכנת העולם...
זה מתנהל מעצמו בעצם.
נכון, נכון. המדע הפך את הטבע לאלוהים. זה אמונה קצת אבסורדית. לתת לאלקטרונים ולניוטרונים דעה, בינה והשכל, אבל לא נורא, אנחנו להם באמונתם הילדותית, ואנחנו, בסדר, זה גם בגימטריה זה אותו דבר, הטבע והאלוהים. על כל פנים, הרמב״ם אומר, יורם, לשאלתך, לדעת הרמב״ם איך מגיעים לאמונה, הרי את השם אי אפשר לדעת, הוא מעל השגתנו, אבל על ידי הבריאה, על ידי התבוננות בשמיים ובארץ, ומי שברא אותם, שום מרום עיניכם ורואו מי ברא אלה, או מכיר אש עמך מעשה אצבעותיך וכו', כאשר מתבוננים ביצירה מבינים שחייב להיות יוצר, כן? אז זו מצוות עשה, וכמובן שזה דורש העמקה ולימוד, וידיעת דבר זה מצוות עשה, שלא כמו רבי חסדאי קרסקף שטוען שזה משפט אינפורמטיבי, התגלות ולא ציווי, שנאמר אנוכי אדוני אלוהיך. מאוד בולט פה שהרמב״ם עשה פה קאט, הוא חתך פה משהו, יש המשך לפסוק הזה, איפה אשר רוצתיך מארץ מצרים, לא לחינם, ולא שנגמר לרמב״ם הדיו שהוא יצא להפסקת צהריים, אלא הוא עדיף כרגע להתעלם מזה, כי זה שלב ביניים. עכשיו הרמב״ם מתאר כך גם את דרכו של אברהם אבינו לאמונה, נדלג למקור השני, לתחילת הלכות עבודה זרה. איך אגב, פרק ראשון בהלכות עבודה זרה הוא מאוד מעניין, זה פרק שכולו היסטורי, או יותר נכון היסטוריוסופי. הוא מתאר איך מבחינה היסטורית האנושות התדרדרה לעבודה זרה. הרי האדם הראשון, הקדוש ברוך הוא דיבר איתו, ניבא אותו, איפה קרתה התאונה הזו שהביאה לעבודה זרה? על כל...
התאונה זה משהו רק יהודי?
לא, בוודאי שלא. אומר הרמב״ם, עד שנולד עמודו של עולם שהוא אברהם אבינו, כיוון שנגמל איתן זה, איתן האזרחי, בלשון הנביא, חז"ל אומרים שזה אברהם אבינו, התחיל לשוטט בדעתו והוא קטן, בן 3, ולחשב ביום ובלילה. ביום ובלילה זה לא תיאור זמן, אלא זה מושא חקירה. הוא חשב על היום ועל הלילה, מה גורם לחילופים הללו? עכשיו בדרכי לפה ראיתי את הלבנה בחידושה וגם ברכתי עליה וכו'. מה גורם לחילופים הללו של יום ולילה, של חודש ושל שנה? והיה תמע, איך אפשר שיהיה הגלגל הזה, שוב הדינמיות של המציאות, נוהג תמיד ולא יהיה לו מנהיג? ומי יסבב אותו? לפי שאי אפשר שיסבב את עצמו לכל דבר בחיים. על כל דבר אני שואל, מי ניח כאן את הכוס הזו? שלום, תודה רבה, ברוך תהיה. אני מבין שהכוס הזו לא הגיעה לכאן לבד. לכל דבר בחיים אנחנו מבינים באינטואיציה פשוטה, לכל סיבה יש מסובב, יש, לכל תוצאה יש גורם, ורק לעולם כולו אין גורם ואין מסבב. אז זה הבין אברהם אבינו, עד שהשיג דרך האמת אחרי הרבה הרבה שנים, והבין קו הצדק מדעתו הנכונה, וידע שיש שם אלוה אחד, והוא מנהיג הגלגל, והוא ברא הכל. כן, לא רק שיש אלוה, אלא שהוא אחד. הוא הבין את אנוכי השם אלוהיך, ואת לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני, מתוך הסתכלות בטבע, בבריאה, ואין בכל הנמצא אלוה חוץ ממנו. למה סותר? נכון, לא.
הם מסתכלים על הטבע ורוצים
להבין
את הטבע, לא יכול
להיות שהטבע. לא, הם מאמינים במציאות השם, יש להם טעות אחרת, ודאי שהם מאמינים במציאות השם, הפילוסופים, יש להם טעויות אחרות, אבל או שנגיע לזה היום או שלא. על כל פנים, באמת לא כל אחד יכול להיות כמו אברהם אבינו, שאצלו המפגש עם הקדוש ברוך הוא התחיל מהתערות הדלטטה, התחיל מלמטה למעלה, ורק אחר כך, כן, הרי חזל אומרים, זה מובא כאן בהמשך, יש מדרש ידוע, לא יודע אם תמיד מבינים אותו נכון, בעמוד למד ג', זה כבר לא היה בחומר הלימוד, אמצע עמוד למד ג', משל לאחד, כך זה מדרש בראשית רבה, משל לאחד שהיה עובר ממקום למקום וראה בירה אחת דולקת, בירה זו מצודה, דולקת הכוונה מוארת, לא בוערת באש, הוא ראה בניין יפה, אולם אירועים עם אור בפנים, אמר, תאמר שהבירה הזו בלא מנהיג, מה בבית הזה אף אחד לא גר, אף אחד לא בנה אותו, אף אחד לא הדליק את האור, את הפנסים הערב, הציץ עליו בעל הבירה, צעק לו מלמעלה, היי אתה, מה אתה רוצה? אמר לו, אני הוא בעל הבירה. זה המשל והנמשל, כך לפי שהיה אברהם אבינו אומר, תאמר שהעולם הזה בלא מנהיג, מי הדליק את הפנסים, את הירח, את השמש, את הכוכבים וכו', הציץ עליו הקדוש ברוך הוא ואמר, אני הוא בעל העולם. כבר אצל אברהם, תחילתו בהתערות הדלטטה, מלמטה למעלה במדע, בחשיבה שלקחה הרבה שנים. חז"ל אומרים, בין 3 שנים הכיר אברהם את בוראו, בין 40 שנה הכיר אברהם את בוראו. הרמב"ם כותב בהלכות עבודה זרה, זה בכלל לא סותר. הוא התחיל בגיל 3, מרגע שעמד על דעתו, והגיע לתובנה הנכונה רק בגיל 40. זה לא היה יום ולא יומיים, והוא חשב כך וחשב כך וכו'. ואז הוא זכה שהקדוש ברוך הוא יגלה אליו ויאשר לו בנבואה באופן ודאי ובלתי מסופק את מה שהוא הגיע אליו במדעתו האנושית. עכשיו צודק יורם, לא כולם במדרגת אברהם, ולכן אנחנו זוכים להתגלות, כן? אנחנו זכינו להתגלות בהר סיני לכלל ישראל, שבאמת הניחה לנו את המראש בלי כל המאמץ שעשה אברהם אבינו, או יותר נכון זכינו להורים טובים, לא תרח וכולי, שחינכו אותנו נכון. אברהם הלך נגד הזרם, אברהם העברי, כל העולם בעבר אחד והוא בעבר השני, נגד המורה בבית ספר, נגד האבא ואמא וכולי, ואנחנו זכינו לחינוך טוב שיסודו בהתגלות. נכון, ולכן בתפילה אתה אומר אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, יכול שחותמים ואומרים אלוהי האבות, תלמוד לומר מגן אברהם, בכך חותמים ולא בהם, כי לאברהם אבינו לא היה אבא, זכות הראשונים תמיד שמורה לו. הכל פנים, בואו נחזור לעניין. לפי הרמב"ם, אנוכי השם אלוהיך זו כן מצוות עשה, ולא סתם אינפורמציה או התגלות כמו רבי חסדאי קרסקס, והדרך היא על ידי התבוננות בבריאה לדעת את השם ולהעמיק חקר ולהוכיח את מציאותו, וכך הוא גם יענה לקושייתו של רבי חסדאי, איך אפשר לצוות על אמונה. על אמונה בסיסית אין מה לצוות, אבל על העמקת האמונה אנחנו מצווים. עכשיו, והרי באמת בפשט הכתוב לא נזכר ציווי, לא כתוב דע כי אנוכי השם אלוהיך, אז הרמב״ם באמת נסמך פה על חז"ל, והמובאה השלישית בעמוד כ"ח היא מספר המצוות לרמב״ם, מתורגם מערבית, והראיה של הרמב״ם היא מהגמרא הידועה במכות, דרש רבי שמלאי, אנחנו לומדים את זה עכשיו בין מנחה לערבית שלומדים את הקדמת ספר המצוות, דרש רבי שמלאי, תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה בסיני, ושם הגמרא שואלת מאה קראה, איפה זה רמוז במקרא, תרי"ג מצוות, תורה ציווה לנו משה, תורה בגימטריה, תריה, 611, ואנוכי ולא יהיה מפי הגבורה שמענום, הגענו לתרי"ג. זאת אומרת הרמב״ם, אתה רואה שחז"ל שהם מנחים אותנו איך למנות את המצוות, אמרו לנו שאנוכי זה מצוות עשה. כמו שלא יהיה, זה לא תעשה, והיא כלולה בתרי"ג. חז"ל אמרו, תרי"ג שמענו מפי משה, ועוד שתיים מפי הגבורה שמענו, אז אנוכי זה ציווי, עשה, ממש כמו שלא יהיה, זה ציווי, לא תעשה. אז בעוד שרבי חסדאי אולי נסמך על פשטי המקראות, הרמב״ם תולה את יתדותיו במסורת חז"ל, במקרה הזה, ובאמת צריך להדגיש שההבחנה הזו בין אנוכי ולא יהיה שמפי הגבורה שמענו לבין שאר הדיברות היא גם כן חז"ל הוציאו אותה מעיון לפשטו של מקרא. אנוכי ולא יהיה, באיזה גוף זה נאמר? גוף ראשון, אנוכי השם אלוהיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. מהדיבר השלישי והלאה לא תישא את שם השם אלוהיך, לא את שמי, זה כבר בגוף שלישי, כי לא ינקה השם, לא כי לא ענקה וכיוצא בזה. מכאן אמרו חז"ל, שתי דיברות ראשונות שמענו מהקדוש ברוך הוא באופן ישיר, אחר כך אמרנו למשה, אמנם זה כתוב אחרי, כי התורה לא רצתה להפסיק את הרצף, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים פן נמות, לא בשבילנו, גדול עלינו, בוא אתה תהיה מתווך בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. זה נכתב בסוף, אבל נראה שבאמת זה נאמר בתוך הדיברות בין השתיים הראשונות לבין השמונה האחרונות. דרך אגב, עוד נלמד את זה מכאן גם שמשה רבנו הוא לא צריך להוכיח לנו שהוא מביא לנו את דבר השם, אנחנו מינינו אותו, אנחנו אמרנו למשה, שמענו, הבנו, אחד דיבר אלוהים, שתיים זו שמעתי, עשה ולא תעשה, מספיק, עכשיו דבר אתה עמנו ונשמע. משה לא צריך לשכנע אותנו, אנחנו מינינו אותו להיות המתווך ולהביא אלינו את דבר השם. נכון, נכון, הנה אנוכי בא אליך בעב וענן ועבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. ואפילו לפני כן כבר בסנה בסיני בחורב, אז שם משה חושש ואין לו יאמינו לי ולא ישמעו בקולי, בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את אלוהים על ההר הזה, ואז וגם בך יאמינו לעולם. משה לא פחד שלא יאמינו לו עכשיו, הוא פחד שלא יאמינו בתורתו, יחזיק מעמד 1,000 שנה, 2,000 שנה, כמה אפשר, אידיאולוגיות קמות וגם קורסות, וגם בך יאמינו לעולם מכוח תעבדון את האלוהים על ההר הזה. נכון. עכשיו הכוזרי מבין אחרת, רבי יהודה הלוי מבין אחרת את הפסוק הזה, נקרא בראש עמוד כפתית, וכך פתח אלוהים דבריו אל המון ישראל, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. הוא לא חתך את הפסוק, הוא לא צנזר כמו הרמב״ם, אנוכי השם אלוהיך בהלכות יסודי התורה, אלא ברצף, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, כי זה חשוב מאוד, זה אקוטי. ולא אמר אנוכי בורא העולם ובורא אחים, ולכן כך פתחתי לך מלך כוזר, כאשר שאלתני על אמונתי, השיבותיך מה שמחייב אותי ואת קהל בני ישראל, אשר התאמתה אצלם הראייה ההיא, ואחר כך המסורת הרצופה אשר היא כראייה. זה ממש תחילת הכוזרי, או יותר נכון תחילת הדו שיח בין המלך ובין החבר, אחרי שהוא שאל את הפילוסוף, את הנוצרי, את המוסלמי וכו'. שאל אותו, במה אתה מאמין? אני מאמין בהשם שהוציא אותנו ממצרים. אומר לו, אתה יודע מה? ידעתי שלא כדאי לשאול את היהודים. תראה איך אתה מתחיל, אתה מבולבל. למה לא תתחיל מבראשית? אני מאמין בהשם שברא עולם וכך וכך. אז עונה לו הכוזרי, אני לא מבולבל בכוונה, ככה עניתי לך, כי הקדוש ברוך הוא כך הציג את עצמו. כשהוא נגלה עלינו, הוא לא אמר, אנוכי השם אלוהיך אשר בראתי שמיים וארץ, אלא אשר הוצאתיך מארץ מצרים. והסיבה היא ברורה, אומר הכוזרי, כי בבריאת שמיים וארץ אף אחד לא היה. נכון שאפשר להביא לזה ראיות טובות, נכון שכל בר דעת יבין שהעולם לא התהווה לבד. יש משל נפלא של רבנו בחיה בחובות הלבבות. אומר רבנו בחיה, מישהו ייכנס כאן עכשיו ויאמר לנו, מי כתב את הספר הזה? ואנחנו נגיד לו, היו פה גיליונות נייר, חלקים, וכסת של דיו, ונשבה הרוח והפילה את הכסת, אוזנב חתול שקיפץ פה על הריהוט בלילה, ונשפח הדיו, ותראה, זה הסתדר כל כך יפה, גם מבחינה גרפית, זה מאוד יפה, שורות ועימוד וכו', וגם יש תוכן, זה לא סתם זה וזה, ואיך זה קרה? זה נכון שזה סטטיסטית זה רחוק, אבל עם עובדות אי אפשר להתווכח, זה קרה. וכולי. אז ברור, אומר רבנו בחיה, שכל אחד יגיד למי שיעשה ככה, למי שעושה. אז על זה אתה לא מאמין, על הספר הזה ועל ה-DNA, על הצופן הגנטי שלך, על זה אתה כן מאמין שהוא הרבה הרבה יותר חכם מכל ספר אחר וכיוצא בזה. אז נכון שיש ראיות שכליות טובות מאוד לבריאת שמיים בארץ, אבל הכוזרי אומר, אני לא מבסס את האמונה על ראיות טובות ככל שתהיינה, על מה שהרמב״ם כן מבסס, על אלוהי השמיים והארץ. הכוזרי לא מתחיל בזה, אלא הוא אומר, אני מעדיף להתבסס על ראייה, על התגלות, על, על, על עובדה, על חוויה קיומית שקרתה, ואחר כך יש מסורת רציפה שמעבירה אותה מאב לבן, ולכן אנחנו גם פעם בשנה עושים חג שבועות, בדיוק כדי להזכיר לעצמנו ולילדינו את, ה, את המעמד הזה. אז רבי יהודה הלוי אומר, אני מתבסס על, מבסס את אמונתי על ראייה ולא על ראייה, טובה ככל שתהיה, ולכן הוא לא גוזר את המשך הפסוק, אלא אדרבה, זו הראייה אשר הוצאתיך מארץ מצרים לפני 50 יום, ואני עכשיו מתגלה אליכם, ואני עומד מאחורי עשרת המכות וים סוף והמן שאתם אוכלים בוקר וערב, עכשיו אני באתי והתגליתי אליכם, זה אני אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זו מצווה, זו כן מצוות עשה לפי הכוזרי, דיינו כמו הרמב״ם, אבל הדרך לביסוס האמונה וההכרה, לפי הרמב״ם בחשיבה, בראיות, בהוכחות, ולפי ריאל בעצם ההתגלות, בעצם החוויה הקיומית הזאת.
אבל מה זה, לאלה שהיו בממד הר סיני, יש להם ראייה בהתגלות, ולנו זה כבר כן ממד של שכל.
מסורת. לא שכל, לא ראייה שכלית, אלא מסורת. כן? עכשיו דרך אגב, כמו שאמרתי לכם, כשהתחלנו ללמוד, זה לא, אנחנו לא באנו לחדד את ההבדלים בין ריאל לרמב״ם. אותו הרמב״ם שבמשנה תורה כותב שאנוכי השם אלוהיך, הדרך לעמקת הידיעה והאמונה היא בהסבוננות בעולם וכו', אותו הרמב״ם באיגרת תימן, לא במשנה תורה, באיגרת תימן, למדנו את זה, מדבר מילה במילה כמו הכוזרי. אומר ליהודי תימן, תשענו על מתן תורה, זה היתד שעליה, שהיא לא תימות, אין שום אומה בעולם שיכולה לטעון כך וכך, הם רק טוענים שהייתה התגלות לנביא שלהם והם מאמינים לו. אנחנו לא מבססים, אנחנו לא הר שתלוי בסערה, מיליארד מאמינים שסומכים על עדות של אחד, אלא אצלנו כל, לא רק חברי הדירקטוריון והוועד המנהל, אלא כל האזרחים כולם, כל חברי העמותה וכו', היו במעמד היסוד, הקדוש ברוך הוא נגלה על כולם, אז גם הרמב״ם עצמו לא מזלזל בהתגלות ובמסורת הרציפה, הוא אומר, גדלו עליה את בניכם, על מעמד הר סיני וכו' וכו'. ואני מניח שגם הכוזרי לא מזלזל בחשיבה והפנמה והוכחה, השאלה איפה הדגש, על מה לשים את הדגש, על עבודה אישית אינטלקטואלית של כל אחד ואחד, או שלדעת הרמב״ם נצרכת גם למי שהיה במעמד הר סיני וגם למי שחי 3,300 שנה אחר כך, או על עצם המסורת שמשמרת את, את אותה ההתגלות.
כולם היו, לא אצלם, כולם היו במעמד הר סיני.
מי זה כולם? כל עם ישראל.
כל עם ישראל, כל הדורות.
כל הדורות, אני לא יודע, כאילו תודעתית אני לא...
אומרים שכל הנשמות, כולנו היו במעמד הר סיני.
כן, אומרים, אבל תודעתית זה לא עוזר לי, כלומר זה... ורק אולי אומר שיש לי את הנטייה לאמונה, אבל אני כן צריך, כשאני מדבר על אמונה, זה דבר שאני צריך לברר אותו באופן שכלי, או להוכיח אותו בראייה, או וגם המסורת יכולה להיות ראייה, אבל זו כבר ראייה היסטורית, כן? זה שהייתי שם, זה לא עוזר לי לצדדים ההכרתיים שלי.
זה גם ראייה, יש בה, בגלל שזה ראייה היסטורית, זה גם סוג של ראייה לוקית.
נכון, נכון, בסדר. תראה, גם אצל הרמב״ם צריך להבחין בין שני דברים. להוכיח את מתן תורה, הרמב״ם יוכיח באופן היסטורי. להוכיח את מציאות השם, הרמב״ם יגיד, זה אפילו לא צריך ראייה היסטורית. זה דבר שכל בר דעת, אם הוא יחשוב ויתבונן, השאלה גם מה אתה רוצה להוכיח. בסדר, הוא ילד, הוא ילד, הוא ילד, הוא בסביבה בסדר, אבל הוא ילד, הוא בסביבה אלילית, זה לא דבר פשוט. גם היום יש הרבה אתאיסטים מדופלמים, פרופסורים וכו' וכו', זה לא דבר מובן מאליו. בסדר, ואף לפי כן אני טוען שכל אדם, אני גם טוען, לא רק הרמב״ם, אני עומד מאחורי זה, כל בר דעת, דיינו, יכול להיות אדם חכם, אבל לא ישר, שהוא מכל מיני סיבות יעדיף לייחס לטבע תכונות אלוהיות, לחומר תכונות אלוהיות, כי מכל מיני סיבות, לא ניכנס להם כעת למה, אולי זה מחייב, אולי הוא אדם שכופה את האימפריאליסט מדעי, דיינו, הוא כופה את החומר גם על חוץ לגבולות עולם החומר, הוא אומר אין אלא חומר בעולם. יש גישות כאלה מטריאליסטיות, לא נדון בהם כעת, זה לא הנושא. אבל הרמב״ם אומר ש... מה? מה?
הרבה מהאנשים אומרים שהוא לא יודע, זה נשגב מבינתו.
לא הבנתי.
בלי מסורת, הרבה אנשים יגידו זה נשגב מבינתו.
בסדר, אז גם הרמב״ם אומר שבאמת, כמו שאמרתי ליורם, אנחנו לא מצפים מכל אחד מאיתנו שיהיה אברהם אבינו, שימציא את הגלגל. לא, אחד ימציא את הגלגל, ואז הקדוש ברוך הוא בא והתגלה אליו. אבל קיבלת מסורת, תבסס אותה. הרי בכל דבר בחיים אתה מפעיל את השכל, נכון? אדם הולך לעבודה, זה דווקא לא בטוח. היה לינקולן, היה נשיא ארצות הברית, הוא אמר שהמוח האנושי זה כלי אפלה ופלא. הוא אומר, מהרגע שאדם קם בבוקר הוא מתחיל לעבוד, והוא לא מספיק לעבוד עד שאדם מגיע לעבודה, ככה אמר לינקולן. אבל בסדר, זו בדיחה יפה. אבל בכל אופן, אדם מפעיל את השכל שלו בכל תחום בחיים. אומר הרמב״ם, לא יעלה על הדעת שבתחום הכי חשוב בחיים, שזה האמונה שקיבלת אותה במסורת, גם אתה ישבת בליל הסדר ואבא שלך לקח אותך בשבועות לשמוע עשרת הדיברות וכו', אבל דווקא בתחום הזה אתה לא תבסס את האמונה, לא תפנים אותה, לא תוכיח אותה, לא תשכנע אחרים וכו' וכו'. אז שוב, גם הרמב״ם מודה במסורת ובקבלה, וגם ריאל אני מניח יודע בחשיבה, למרות שאני לא יודע אם כתב את זה בפירוש, כמו שהבאתי לכם מאיגרת תימן, שהרמב״ם בפירוש מדבר כמו ריאל. השאלה היא על הדגשים. הרמב״ם אומר, כל אדם לפי כוחו. לא ייתכן שבתחומים הכי חשובים בחיים, הכי משמעותיים, אדם יגיד, הלך המוח, לא, אני לא ראש בטטה. אתה לא ראש בטטה, בעסק אתה, יש לך ראש טוב, אתה, אני יודע מה, בספורט אתה זוכר מי הבקיע גול בדקה כך וכך, בשנת כך וכך וזה, אז גם באמונה תגייס את ה... תלמד, תפנים, תעמיק.
אבל לפי הרמב״ם, זה היה צריך לבוא מפורש בכתוב. אם זה דבר כל כך יסודי.
כן.
ידיעת שמיים
בארץ. כן, כן. אז עוד מעט נתייחס לזה. בסדר, עוד לא סיימנו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהוד עולו.
אני לא בא לך, אבל המציאות מורה שדווקא לא שיטת הרמב״ם, אתה רואה את המשל את הציבור הישכן הזה, החושב מול הציבור הספרדי שיש לו את האמונה התמונה. היום אתה מסתכל על זה, אתה רואה דווקא האמונה, התמימה הזו שהשתנשת, לא הצד השכל שאנשים מנסים...
תראה, אז אני אגלה לך סוד, גם בזמן הרמב״ם, אם הוא היה הולך לבחירות, הוא היה במיעוט, אני חושב, כי תמיד האנשים החושבים, הם לא נכנס לסטיגמות של ספרדים, אשכנזים, זה כוללני מדי, עזוב. אבל הרמב״ם גם אמר בפירוש, נניח הרמב״ם אמר, הוא דיבר על התייחסות לאגדות חז"ל, איך להתייחס לאגדות חז"ל, אז הוא הציב איזה שתי דעות, ואחר כך הוא אמר, ויש כת שלישית, שאפשר לקרוא לה כת כמו שאפשר לקרוא לה שמש כת, בעצם הוא אומר, אני נמצא בכת הזו, ואני מסתכל אחורה, ואני לא רואה את הדיוויזיות מאחוריי, ואף על פי כן, הוא אומר, האמת איתי, מה אכפת לי, גם אברהם אבינו היה לבד. אז באמת, מצד רייטינג וסקרי דעת קהל, זה לא חדש. גם בזמן הרמב״ם, הרמב״ם כתב בתחילת מורה הנבוכים, אני כותב לך, תלמידי יוסף בן יהודה, את הספר הזה, בתקווה שהוא יועיל לך, גם אם הוא לעשרת אלפים איש אחרים לא ימצא חן בעיניים. ככה הרמב״ם היה מפוקח, הוא ידע את זה, אבל בסדר. הוא עדיף איכות על פני כמות, ובאמת גם הרמב״ם עצמו מצפה מכל אחד לפי מידתו. מכל אחד שיפעיל את השכל שלו בענייני אמונה, לפי מדרגתו ולפי מידתו. אבל לא ייתכן שאדם לא יחשוב. לא ינסה להעביר את הדברים, להוכיח אותם, להעמיק אותם ולבאר אותם. עכשיו באמת, איפה הדברים כתובים? הרי פה כתוב אשר הוצאתי חמרת מצרים ולא אשר בראתי שמיים וארץ. אז יש, שוב, בהקשר למתן תורה ומעמד הר סיני, הפסוק שבא בפרשת ואתחנן, בעמוד כפתט, באמצעו, וידעת היום, ידיעה, והשבותה אל לבבך, שזו הפנמה, כי השם הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד. הרמב״ם ללא ספק יגיד שבשמיים ממעל ועל הארץ מתחת זה לא תיאור מקום, אלא זו הדרך להוכיח שהשם הוא האלוהים. כלומר, כשתתבונן בשמיים ממעל ובארץ מתחת, תתבונן ביצירתו של הקדוש ברוך הוא, אז אתה תדע ותשיב אל לבבך. אז שוב, זה כמו שהיה מחשב ביום ובלילה, זה לא תיאור זמן. אז גם בשמיים ממעל ובארץ מתחת זה לא תיאור מקום, אלא זה מושא החקירה. את הצייר אנחנו לא יכולים להכיר, כי אנחנו נבראים והוא בורא, אנחנו סופיים והוא אינסוף. אבל מכוח התבוננות בציור תוכל לדעת על מציאותו, להוכיח את מציאות הצייר, וגם תוכל להגיד עליו הרבה דברים, על היכולת שלו, על החוכמה שלו, על הנדיבות שלו. כותב רבנו בחיי בחובות הלבבות, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן לארג'י, למה צריך שתי עיניים, שתי אוזניים? חייב ספר, חייב ראייה תלת ממדית, שתי עיניים, תראה מעין אחת סדר. גם טלוויזיה שחור לבן פעם היו רואים וחיו אנשים, לא קרה להם כלום. אז למה חייב צבעוני? אתה חייב שתי מצלמות בצבע וחרצה בזה, וריחות טובים וטעמים טובים. אתה רואה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה נדיבה מאוד, הוא רוצה שיהיה לנו פה נעים, שיהיה לנו כיף בעולם. תתבונן בעולם ותלמד הרבה הרבה על מהציור, תלמד על הצייר הרבה. נכון, אבל שוב, תראה, גם כשאתה מתבונן בטבע, מה שהראל בעצם אומר, שההתבוננות בטבע יכולה להיות ראייה ויכולה להיות ראייה. הכוונה, וזה גם קשור, זה לא לחינם שהשורשים הם דומים. האדם יכול לצאת לחוף הים ולראות שקיעה, או לראות פרח פורח באבי וכו' וכו', או צחוק של ילד קטן, והוא מאוד מאוד התרגש והתפעל מבחינה אסתטית ומבחינה חווייתית ורגשית. שוב, לתרגם את זה אחר כך, לעבד את זה להכרה שכלית כלשהי, יש גם אתאיסטים שעושים את זה. פה כבר הראייה היא כבר במישור אחר, והראייה הן קשורות זו לזו, אבל אתה יכול להתבונן בטבע כמשהו חווייתי אסתטי, ויש כאלה שמסתכלים בטבע כמשוואות פיזיקליות, כן, כמשהו אינטלקטואלי. שוב, זה מאוד תלוי מי האדם, מה האופי שלו. אני חושב שזה גם מאוד יפה שיש לנו ביהדות גם את הרמב״ם וגם את ריאל, כי יש בינינו גם רמב״מיסטים ויש ריאליסטים, יש ריאליסטים ויש ריאליסטים וכולי, וזה יפה שחכמי ישראל סיפקו לנו כל אחד את מקור היניקה שמדבר אליו וקרוב לליבו. טוב, עכשיו נראה את רבי אברהם אבן עזרא. אז קודם כל אמרתי לך שהם כן מציינים, הנה הרמב״ם באיגרת תימן. כי במשנה, זה קורה. שלנו
כאילו הרבה פעמים לוקחים דברים סוגיה בצורה מאחדת.
נכון.
מצוין,
כן.
למה בזמנם לא? למה כל אחד לוקח את
זה? כי בכל אופן, כל אחד רוצה להדגיש, אני לא בא להגיד למרוח ולהגיד שריאל והרמב״ם הם אותו דבר. הדגשים בהחלט היו שונים, ואדם מחדד את דעתו. כשאתה רואה גם אותו וגם אותו, אתה אומר, אתה יודע מה, זה, אני יכול לקחת מכל אחד ואחד, אני יכול ליהנות מכל העולמות במידה מסוימת, לא תמיד.
הם לא ראו את זה.
איך?
הם לא ראו את זה ככה, למה הם לא ראו את זה?
אני לא יודע אם הם ראו את עצמם כחולקים, הם חלקו על מה לשים את הדגש. זה כן, הרמב״ם היה יותר איש השכל, ריאל היה יותר איש הרגש, אין בזה מחלוקת. אז ממילא כל אחד חידד והדגיש את עניינו, אבל אם כל אחד היה אומר שהשני לא צודק, אני חושב שלא. נכון. טוב, רבי אברהם אבן עזרא, פרשן המקרא הנודע, ההגדה אומרת שהוא היה חתנו של רבי יהודה הלוי, דהיינו שהוא היה נושא ביתו, ולריאל הייתה בת אחת, יש לזה כמה סיפורים מאוד מאוד יפים, אין לזה כל ראיה היסטורית עד כמה שאני יודע, ונראה לי אפילו להוכיח שזה לא נכון. ולמה? כי נראה מלשונו של האבן עזרא עצמו. בואו נקרא בסוף עמוד כפתת. הדברים לקוחים מפירושו של רבי אברהם אבן עזרא לפרשת יתרו, באנוכי השם אלוהיך. שאלני רבי יהודה הלוי מנוחתו כבוד. למה הוא לא כותב מורי חמי וכיוצא בזה? מכאן דווקא נראה לפני החתונה. לא, מנוחתו כבוד, זה כבר הוא נפטר כבר אפילו, כן? וכולי, אז נראה שלא, אבל לא משנה, שזה אגדות יפות, לא נהרוס אותם. למה הזכיר אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ולא אמר שעשיתי שמיים וארץ ואני עשיתיך? מי שאל את השאלה הזו כבר? איפה נתקלנו היום בשאלה הזו?
מלך
כוזר שואל את החבר. כלומר, אתה רואה שהשאלה הזו הטרידה את ריאל. ריאל הוא טרד, למה התורה לא מתחילה מבראשית? למה הקדוש ברוך הוא מתחיל מכך וכך? והוא כל כך היה מוטרד עד שהוא שיתף גם את רבי אברהם אבן עזרא בשאלה הזו שהטרידה אותו. התשובה שריאל נתן בכוזרי היא לא התשובה שרבי אברהם אבן עזרא אמר לו, אבל אתה רואה שהם דנו בזה, זה הסיק אותה. מה השיב רבי אברהם אבן עזרא? וזאת הייתה תשובתי אליו. דע כי אין מעלות בני אדם שוות באמונתם בליבם שהם מאמינים בשם הנכבד. יש מדרג מה זה מאמין. כי הרבים מאמינים להישמעות אוזניים שיאמר להם אדוניהם ככה. האבא שלו, הרב שלו, אדון אמר לעבד, והוא מדקלם מה שאמרו לו. ולמעלה מהם שראו זה כתוב בדברי התורה שנתן השם למשה. הראשון הוא אנאלפבית, הוא רק שומע וזה כבר יודע לקרוא, וזה כתוב בתורה. אנוכי השם אלוהיך. ואם יבוא אפיקורוס לערער כי אין אלוהים, ישימו ידם לפיהם, כן ישימו יד על פיהם, לא יודעים לענות, כי לא ידעו להשיב, הם לא יודעים להתמודד איתו. ואשר נשאו ליבו ללמוד חוכמות, שהם כמו מעלות לעלות בהם אל מקום חפצו, ועכשיו נראה, האחי הדרך לידיעתו, יכיר מעשה השם במתכות, בדומם, ובצמחים, בצומח, ובחיות, בעולם החי, ובגוף האדם בעצמו, מבשריח איזה אלוה, אומר איוב, אני מסתכל על טביעת האצבע שלי שהיא שונה משל חברי וכו'. ויגבה ליבו אחרי כן לדעת דברי הגלגלים, שהם מעשה השם בעולם האמצעי שהוא עומד. דהיינו, שוב, לפי התפיסה ימי ביניימית, עולם החומר של הכוכבים הוא לא עולם החומר שלנו. העולם שלנו הוא העולם התחתון. הוא עולם של ארבע יסודות. עולם החומר של הכוכבים זה יסוד חמישי, נאצל, הוא עולם עומד במשמעות שהוא סטטי. ראית פעם כוכב נופל? לעתים רחוקות, זה לא כמו פרח שנובל. זה עולם שהפרטים בו הם קיימים ולא מתחלפים מהר כמו כאן. אז לאט לאט אדם מתחיל מהדומם, לצומח, לחי, למדבר לאדם, לעולם החומר העליון. ומי שילמד אסטרונומיה ידע זמן מתי תקדר השמש או הלבנה, הוא ידע להגיד מראש, מחר יהיה ליקוי לבנה. למה? כי הוא מבין את מפת השמיים ואיך היא עובדת, הוא יודע אסטרונומיה. וכל אלה ידע בראיות גמורות שאין בהם ספק. ומדרכי השם, דהיינו איך השם מנהל את עולמו, חוכמת השם בבריאה, ידע המשכיל את השם, אבל זה כבר המשכיל. וככה אמר משה, הודיעני נא את דרכך, תלמד אותי איך אתה מנהיג את העולם, ודעך, כי אי אפשר לדעת את השם של עצמו, אלא את דרכיו בהנהגתו את עולמו.
ממש
בסדר, בידיעת... כן, אתה רואה? אתה רואה שאומר לך את זה, מתכות, צמחים.
זה בכללי, כמו שהרב אומר, אדם יכול לראות... דברים כלליים,
שחומות הפרטים. כן, מה זה צריך? יש מדרגות, אבל ככל שאדם ישכיל יותר, ככל שזה יותר פיזיקה, ויותר אסטרונומיה, ויותר ביולוגיה, ותלמד על התאים ומולקולות, ואחר כך גם אטומים וניוטרונים וכך וכך, תבין יותר את גדולת השם, תתפעל יותר מגדולת השם. זה ברור, דרך אגב. יש דברים שאנחנו מובנים לנו מאליהם, תהליך הנשימה, העיכול, הראייה, תלמד על העין. נכון?
אבל זה לא
ייתן
בידיעת השם.
ודאי שזה ייתן, כי אתה תראה את חוכמת השם. יש הבדל גדול אם אתה חוכמת השם, ואתה חושב שזה כמו חוכמתך, לבין שאתה רק לומד. דרווין אמר שהדבר שהכי מפחיד אותו בתורת, שהכי מאיים על האבולוציה, זה העין האנושית. כי רואים כזו חוכמה בעין האנושית, שאין בשום מצלמה בעולם, שאיך אפשר להגיד שזה נוצר כתוצאה מ... ברירות אקראיות כמו תורת האבולוציה וכיוצא בזה. אז ברור שככל שאדם כמו שמוסכניק מבין יותר טוב לעומק את הגבולות של המכונית, היכולות שלה לנצל אותה יותר טוב, את החוכמה שהושקעה בה וכו', מאשר אדם שנכנס מתניע ולא יודע איפה המצבר ולא איך זה פועל. ודאי, ודאי שכן, זה על אותו מישור, זה נכון, זה אותה חוכמה, אבל בחוכמה יש דרגות ומדרגות. והנה השם עשה, עד כאן האבן עזרא עם הרמב"ן. עכשיו הוא יעשה ככה איזה פרסה תפנית ויצרף את ריאל גם. והנה השם עשה אותות ומופתים במצרים עד שהוציאה משה. והנה בעבור האות שעשה השם במצרים, אמר משה, אתה הוראת לדעת כי השם הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד, מה זה הוראית שהכל ראו זה, פה זה ראייה, זה לא ראייה, חכמים ושאינם חכמים, גדולים וקטנים, כי התורה ניתנה לעם, היא לא ניתנה לקומץ אינטלקטואלים, לרמב״ם ולסיעתו בלבד. גם הוסיף עוד בדבר מעמד הר סיני ששמעו כל השם, על כן אחריו מן השמיים ישמיעך את קולו ליסרקה, גם זה בפרשת ויתחנן. ליסרקה זה ללמד אותך מוסר ודעת, זה בפרשת ויתחנן. זה שם, גם אתה הורית על הדעת, זה גם שם. ופרשת ויתחנן מדברת על מתן תורה, כמו פרשת יתרו. ואמר באחרונה, כי הדעת, כמר שורה תחתונה, כי הדעת הגמורה שישיב האדם אל ליבו עד שיתברר לו בראיות כי השם הוא לבדו, על כן אמר וידעת היום והשבותה אל לבביך, ואמר דוד ואתה שלמה בני דע את אלוהי אביך ועובדהו, והדעת הוא בלב לא בהודעת הפה, והנה הזכיר למשכיל לרמב״ם אנוכי השם, והוסיף אשר הוצאתיך שיבין המשכיל הוא שאינו משכיל, דהיינו את מי שריאל מייצג, ריאל היה משכיל אבל את מי שהוא מייצג. אז איבן עזרא מייצג פה איזה פשרה, והוא אומר שני הדברים נכונים, אנוכי השם אלוהיך זה תתבונן בעולם, אשר הוצאתיך מארץ מצרים זה למי שלא רוצה או לא מסוגל להתבונן ולחקור ולאמת ולהוכיח, אז תבוא ההתגלות, יבואו המופתים, תבוא קריאת המסוף, עשרת המכות ומתן תורה עצמו, והחוויה הזו היא שתבסס אותו מבחינה אמונית. כך שאיבן עזרא, איבן עזרא משלב ראייה עם ראייה. נכון, מצוין. אתה שואל נהדר. אז הרב שילת עונה על זה בעמוד הבא, למד א' למטה. הרי לפי ריהל, לפי איבן עזרא מצוין, אנוכי השם רמב״ם. ואשר הוצאתיך ריהל, אבל הרמב״ם לא הזכיר את ריהל, הוא קטע את הזה. אז למה זה, הרי בתורה זה כתוב, כותב הרב שילת בלמד א' למטה, לגבי אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, הרמב״ם מטען שהדברים מכוונים אל עיקר אמונה נוסף שגם הוא מושג בדרך השכל, לא ידיעת השם, והוא עיקר הידיעה וההשגחה, שכתוב שהוא יודע מה שקורה בעולם ומעורב באופן פעיל ביסוד העשירי משלושה עשר יסודות האמונה, שהוא יתעלה יודע מעשה בני האדם ואינו מזניחם, ולא כדעת מי שאמר עזב השם את הארץ, שזה אריסטו וחבריו, שהקדוש ברוך הוא לא משגיח בעולם כי זה קטן עליו, וכמו שראש הממשלה יעניין אותו מה קורה בארגז החול בגן, הוא לקח לי, הוא שתה לי, הוא הרביץ לי, זה קטן עליו, הוא לא יודע ולא מתעסק, לא, אלא כמו שאמר הנביא, גדול העצה ורב העליליה, הקדוש ברוך הוא, אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם. אז אשר הוצאתיך מארץ מצרים, זה בא להוסיף את ההשגחה, האמונה בהשגחת השם על כל נברא, ובייחוד על עם ישראל. הקדוש ברוך הוא זכר אותנו בבית עבדים וכו', אבל באמת זה כבר לא חלק ממצוות האמונה במציאות השם, אלא האמונה בהשגחת השם ובהתגלותו בכלל על המין האנושי, ובפרט על עם ישראל, שלא כדעת הפילוסופים. מה זה? לא כל עיקרי האמונה נזכרות בדיברות, לא כל הדיברות הם עיקרי אמונה. הדיברות הרי משלבות גם לא מעט עשייה, נכון? אז יש לך 13 יסודות אמונה ורק 10 הדיברות. אולי רק השתיים הראשונות הם עיקרי אמונה. 10 הדיברות הם די פרקטיות. לא תענה ברעך, לא תיסע, די מהר עוברים לעיקרי עשייה ולא לעיקרי אמונה. אפשר להגיד בפשטות שאנוכי ולא יהיה, זה כל עולם האמונה בחיובי ובשלילי, מה כן ומה לא. רס"ג, דרך אגב, בכלל כותב, רס"ג אומר שעשרת הדיברות הם בכלל אבות לכל תרי"ג מצוות. דיינו, רס"ג ממפה את כל תרי"ג מצוות, זה תחת לא תגנוב, זה תחת לא תחמוד, זה תחת זכור, זה תחת כבד וכו'. אז באמת זה רק ראשי פרקים, עשרת הדיברות. דרך אגב, הפסוק אתה הוראית לדעת כי השם הוא האלוהים, כן? אז ריהל יבין שאתה הוראית זה מלשון ראייה, נוכחת לראות, הוראית לדעת, ואילו הרמב״ם כותב במורה שראה זה הבין. ראה זה לא ראות העין, זה הבנה, כמו ויפקח השם את עיניה ותרא באר וכו'. זה לא ש... עד עכשיו ופתאום ראתה ששש, אלא זה חידוש בתפיסה, בהבנה, כן, באמצע עמוד למד א', ראה והביט וחזה, שלוש המילים האלה נופלות על ראות העין, גם, ודאי, והושאלו שלושתם להשגת השכל. כן, נפקחו לו העיניים, תעבר על פנוי, מה הכוונה? סוף סוף הבין, אז הרמב״ם יגיד שהוראית לדעת זה ראייה, ולאו דווקא ראייה. נכון, יפה. יפה אתה אומר, בסדר. אז אני חושב שככה די תמצטנו יפה את שיטת הרמב״ם ואת שיטת ריאל ואת שיטת האבן עזרא שביניהם. הייתי רוצה רק להתייחס, אני רואה שנשאר לנו עוד קצת זמן, הייתי רוצה להתייחס לנקודה שהאבן עזרא מביא בסוף דבריו בעמוד למד, וידעת היום והשבותה אל לבביך. אז זו ראייה או ראייה? ראייה, וידעת היום, ידיעה, וכן, הוא כותב לפני כן, שורה אחת לפני כן, כי הדעת הגמורה שישיב האדם אל ליבו והשבותה אל לבביך, תפנים את זה, תוכיח את זה, תביא ראיות, עד שיתברר לו בראיות, כי השם הוא לבדו, כן, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, על כן אמר וידעת היום והשבותה אל לבביך. וכך דוד ציווה את שלמה, מה הוא ציווה אותו? דע את אלוהי אביך ועובדהו, אז כדי שתוכל להיות לעבוד אותו, אתה צריך לדעת מה זה, איך יודעים? בראיות, לא לראות, להביא ראיות, כן, והדעת הוא בלב, לא בהודעת הפה, וכו' וכו'. ולכן לפי האבן עזרא, זה מין כזה לכתחילה ובדיעבד. לכתחילה אנוכי השם אלוהיך, תוכיח את זה לעצמך, אלוהיך גם האישי, ואם לא, אז אשר הוצאתיך. זה גם למי שלא משכיל, שגם הוא ככה, כי אנחנו עם שלם, גדולים וקטנים, חכמים וחכמים פחות. רציתי רק להעיר על הגישה הזו שהיא... איך? איפה? לפי ראווה זה ודאי ציווי. לפי ריהל, שיכול להיות שהוא מונח יותר שם בפשטי המקראות, כי זה נאמר בהקשר למתן תורה, מן השמיים ישמעך את קולו וכו' וכו', והמסקנה היא, המסקנה התוצאה וידעת. רציתי באמת להעיר עוד הערה ככה קצת שלא עולה בקנה אחת עם הרמב״ם ועם אבן עזרא, שנקרא בפניכם כמה מקראות שמדברות על ידיעת השם. מה זה דע את אלוהי אביך ועובדהו? מהי בכלל ידיעת השם? הרי אמרנו שאת השם אי אפשר לדעת, נכון? אז לדעת את הבריאה, להתבונן ולחקור, ללמוד פיזיקה, זה חשוב מאוד, אבל אני לא בטוח שזו כוונת פשטי המקראות. בתחילת ספר שמואל מספרים לנו על חופני ופנחס בני הבליעל של עלי הכהן הגדול, והפסוק אומר ובני עלי בני וליעל לא ידעו את השם. בסדר? במה בא לידי ביטוי שהם לא ידעו את השם? מה? מה זה לא ידעו את השם? לא ידעתי את השם וגם את ישראל לא אשלח, כך אומר פרעומה. הוא באמת לא ידע, הוא לא שמע, בדיוק. לא ידעתי את השם, זה אין לי מחויבות. לא ידעו את השם, זה לא שהייתה להם איזה בעיה חור בהשכלה, אלא הם לא הכירו במחויבות שלהם, לא הייתה להם יראת שמיים במשמעות של קבלת עול מצוות. לא ידעתי את השם, הכוונה, אני לא שם עליו במילים לא יפות, אני מצפצף עליו. אז היו 10 מכות, בסוף הוא הבין דרך הרגליים, אם לא דרך הראש, שהוא כן מחויב. מה?
שאדם ידע את חבריו,
שם זה חיבור, חיבור נקרא לזה. פסוק בירמיהו, יש הרבה פסוקים, אפתח לכם רק כמה לדוגמאות. כ"ב ט"ז, הנביא אומר כנגד מלך שמנצל את העם ועושק אותו וכו', אומר הנביא למלך, אביך הלא אכל ושתה, בסדר, מלך מותר לו גם ליהנות מהחיים, ועשה משפט וצדקה, שזה תפקיד המלך, לא לעשוק את העם ולבנות ארמונות, אלא לעשות צדקה ומשפט, תאכל תשתה, אין בעיה, אבל החזר הוצאות אתה יכול לקבל, אבל ועשה משפט וצדקה, אז טוב לו, זה דרך טובה. דן דין עני ואביון, אז טוב, וזה מה שהמלך צריך לעשות. הלא היא הדעת אותי נאום השם. לדעת את השם זה להלך בדרכיו. כמו שהקדוש ברוך הוא לא מנצל את כוחו כדי לעשות עוול, אלא הוא אלוהי הצדק והמוסר, אז לדעת את השם הכוונה ללמוד עליו ולהידמות אליו, ללכת בדרכיו ולהבין שאני מחויב לעבודתו. פסוק אחרון בהושע, יש עוד פסוקים. כן, שמעו דבר השם בני ישראל, כי ריב לשם עם יושבי הארץ. למה? כי אין אמת ואין חסד ואין דעת אלוהים בארץ. אז דעת אלוהים בארץ זה לדעת את המחויבות שלי, שאני לא יכול לעשות מה שאני רוצה, כל דעלים גבר וכו', אלא אדרבה, להגביל את עצמי ולשעבד את רצונותיי לרצונותיו, להכיר במחויבות שלי לקדוש ברוך הוא, זה דעת אלוהים. אז גם דעת אלוהי אביך ועובדהו, על פי הפשט, על כל פנים, כנראה שהכוונה היא דעת המחויבות שלך לאלוהי אביך ועובדהו, ככה נראה מפשטי המקראות. טוב, מה שחשוב זה באמת להבין שהבניין האמוני לא כך משנה אם זה בדרכו של הרמב״ם או של אריאל או של אבן עזרא או בכל דרך אחרת. צריך לדעת שבניין אמוני, קודם כל זו מצוות עשה מן התורה. זו מצוות עשה שלא הזמן גרמה והיא קיימת תמיד, וכל החיים אנחנו צריכים זה לפעמים קטסטרופלי שיש בוגר מוסדות חינוך, מערכת החינוך הדתית, החרדית, למד כל כך הרבה דברים, אבל זה, לא יודע, כן היה בחומר בבגרות, לא היה בחומר, תלוי מי היה שר החינוך, מה היה בליבה, מה לא היה בליבה. אלה הדברים הכי חשובים, ואני מדבר על תלמידים, אבל כולנו תלמידים, גם מישהו כבר אוטודידקט, עומד לעצמו ולא במסגרת וכו', אבל אלה הדברים שאנחנו מחויבים כל ימי חיינו להעמיק בהם, לרענן אותם, לחזור עליהם, לחוות אותם, להפנים אותם לנו, לבננו. זו המצווה הכי הכי יסודית. לפעמים אנחנו נוטים ככה, כמו שאומר רבנו בחיי בחוות הלבבות, להיות טכנוקרטים. טכנוקרטים זה ככה להניח תפילין, הגבעתי את הלולב, יצאתי ידי חובה, כל זה וזה, אבל דווקא המצוות שהן תלויות בדעת, בין אם זה שכל או רגש, לא משנה, בעולם הפנימי, חובות הלבבות, הן עלולות להיות לוקות וחסר ומוזנחות, ועד רבה. זה בעצם היסוד לכל עולמנו ולכל אמונתנו.
שהאמונה זה
לא שם אמון. יפה, לא חשבתי על זה. כל מה צריך, אחרת מתנבנים. אחרת מתנבנים, יפה מאוד, יישר כוח. אילולא לא באתי לכאן אלא לשמוע את זה, די. יפה, שיהיה חג שמח. שבוע הבא, נומה עם שור הבית. קיוויתם שאני כבר אשכח. טוב, אז תראו, בואו נתחיל מההתחלה, משם היינו צריכים להתחיל. יש לנו עוד חוב קטן לענייני הגלות שדילגנו עליהם, אבל זה לקראת תשעה באב. נכסה את החור הזה, אז בסדר, נתחיל את המבוא למדנו. אז מעמוד י' ג' הדרך לאמונה, בסדר, מעמוד י' ג' ומי שהספיק עד כף א', עד כף ב', שממנו התחלנו היום, מה טוב, וגם אם לא, אז לא נורא. אז זה נעסוק בשבוע הבא, בעזרת השם. ברוכים תהיו.